הנה עוד פנים חדשות, שלום עליך, איפה אתה? באת מאיזה מסגרת ישיבתית או משהו?
נבנתי לפניכם
ל... זה לרב יואל, של רב רכב. פעם הייתי בזה, הייתי פעם, הלכתי לקנות רהיטים, לפני הרבה שנים זה היה באשקלון, איזה רהיט. אז המוכר כאן טיפל בי יפה. בסוף הגיע זמן לכרטיס אשראי, מה? איך קוראים לך? נחום רחל. אתה אבא של הרב רחל. בסדר. טוב, שלב לברכה, כל השאלות שלכם וכן הלאה וכן הלאה. כתוב, צריך לפתוח את הלב קצת במילת הדבקות, צריך לצאת את חובת העניין. תראו, בקשר לסדר הלימודים שלנו, אני רוצה לספר לכם קצת מה שעובר עליי, אנחנו חלק מעניין. אני לא יכול, אני לא מנותק. אז זהו, אז הקדוש ברוך הוא ככה שם אותי במצב שנמשך כבר איזה למעלה מ-40 שנה, שרופא אחד אמר לי פעם, שהמצב שלי זה שכשאני לומד חצי שעה, זה בן אדם, כאילו שבן אדם נורמלי למד 3 ימים, מבחינת העומס על הראש. ככה בגלל שיש איזו בעיה אנרגטית כזאת, שזה גורם ל... שהמוח כאילו לא מקבל תמיכה מאיפה שהוא צריך לקבל, בזמן החשיבה הזו מתאמץ יותר מדי. זה בעצם הבעיה, בצורה קצרה. אז הראש פשוט מתעייף יותר מדי, והתוצאה של כאבי ראש, ולא יכול, לא יכול לתפקד כמו שצריך. ברוך השם, זה כנראה שצריך כאן איזה... או לא זכיתי, אז זה עשה את התיקונים, כמעט שנזכה אולי פעם הקדוש ברוך הוא, אולי פעם אני אזכה לרחמים, אבל נשתו, אני לא זכה לזה, אבל אולי פעם נזכה והשם ירחם עליי. ובאמת את העבודה היא לקבל את הדין ולהצדיק את הדין, ברוך השם, ברוך השם. אל תחשוב, לא בדיכאון ולא בעצבות, אני שמח, ברוך השם על מה שיש, תדע להם. אבל מה נפקמינה? נפקמינה שזה כואב לי שכל פעם אני מטלטל אתכם, אם כן או מחר לא, אם כן מחר לא. אני כבר רגיל לזה, אבל אתם לא רגילים לזה, אז מה אתם אשמים? אז חשבתי אולי נעשה איזה תיקון כזה שאני לא אריך בשיעורים. נותן שיעורים יותר קצרים, לא 3/4 שעה, אלא שפחות מזה, 20 דקות, חצי שעה. אולי בזה אפשר יהיה לעשות יותר שיעורים, נראה כבר, נעשה ניסיון. וגם בשאלות שאתם שואלים, אז אחרי שיעור, תניחו לי, אחרי, זאת אומרת, כל פעם שמישהו שואל, אני איך אפשר לא לענות, אבל אני לא מתחשב במצב שלי, ואני עונה ומתאמץ יותר מדי. אז נגיד שאחרי שיעורים, מי שיש לו שיעורים, ישאל אותם, שאלות ישאל בשיעור. אחרי, אז תחכו אחר כך, אני נמצא פה בבוקר, בצהריים, בערב, יום, זמן שלא נתתי שיעור אחרי התפילה, אז אפשר לבוא לישון. וגם אז תנסו למקד את השאלות ולקצר, כי צריך לחלוק את זה עם אחרים גם כן. אז... תלו לצמצם ולמקד, ובעזרת השם נשתדל בצורה כזאת, בשמחה ובטוב לבב, להתנהל עד אשר אני ראוי לרחמים. בסדר. עכשיו, מה נלמד היום? בדרך כלל הקביעות שלנו זה באורות התורה, נכון? ביום חמישי. טוב, נלמד באורות התורה, בלי נדר. אני זוכר לאן הגענו? ברוך אתה
נראה לי שאני מתחיל בפרק ד' ואז נשארנו להפסקה, אז דילגנו בפרק ג' נראה לי ועשינו פסקות חוזרות.
ולאן הגענו בפרק ד'?
פסקה ב',
פסקה ב' היינו?
נראה לי, יש פה סימניה.
טוב, אז בואו נתחיל לחזור לרשע פסקה ב'. טוב, מישהו יקרא לנו הפסקה ב' למדנו? בכבוד, מישהו יקרא לנו פסקה ב' בפרק ד' בכל רם כן יקרו הרוב אינם ספרים.
כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל מידה טובה ודרך ארץ זה הרוב בכלל התורה, וכל חוכמה נמצא בתורה, ובכל צד טוב שיש באדם או בקיבוץ כן שמו של הקדוש ברוך הוא מאיר בו. אלא שיש הבדל בין היודע שהכל הוא אור מתנוצץ משמו של הקדוש ברוך הוא למי שאינו יודע זה. אבל ההבדל של חסרון הידיעה אינו כי עם הבדל דרגאי, ועצמיות הדבר תלויה בפנימיות הנקודה של הרצון עד כמה הוא מאומת לצד הטוב. שרק בו שורה אור צדיקו של עולם, המתלבש ביסוד כל, בחומה, בחסד, כדי לתמם את החיזיון הרוחני והחיזיון החומרי של ההוויה, כלומר, האידיאל שלה, וממשותה הריאלית. והאחרונה היא המסקנה של הראשונה ועולה עד ראשה.
טוב, יש פה, כדרכו של הרב, הוא מצפין הרבה הרבה דברים בלשון שלו. הלשון שלו זה לשון פשטנית, אבל הוא מצפין בהרבה דברים, ובעצם אפשר לומר על הרב מה שהרב עצמו אמר על המהר"ל. הרב אמר על המהר"ל, אף הוא מן המקובלים יחשב, אלא שאין לשונו כלשונם. כלומר, המהר"ל סיגל לעצמו לשון שהיא כביכול לא מדברת עניינים פנימיים, אלא מדברת בלשון המקובלת, אבל בעצם היא פנימית. מה? וככה גם הרב. מה, 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 אני רוצה לדבר קצת על הלשון הזאת, שזה שייך, יש לזה הרבה הבנות, הרבה עניינים שנמצאים בהבנה הזאת. נראה לנו שלעסוק בסתרי תורה, בדרך אגב אנחנו עוסקים פה בסתרי תורה, אבל נניח לזה רגע, לעסוק בסתרי תורה זה אומר לפתוח ספרים גדולים, עבים, בתקופת הסבא של הסבא, זה נקרא על הכריכה קבלה, ואז מילים נוראות, גימטריות, שמות, וואו, נורא והיום. זה נקרא קבלה. וכל מה שאנחנו קוראים מבינים זה דבר אחר. היום ברוך השם יש כבר ספרים חדשים, יופי. אבל באמת, בעומק העניין זה לא ככה. כלומר, אתה יכול ללמוד מהספרים האלה הישנים, ואתה לא לומד קבלה, ואתה יכול ללמוד בספרים שבכלל לא ישנים, וללמוד קבלה. מה כאן הנקודה? הנקודה, הלשון המדוברת שלנו, המושגים של הענייני אמונה ותורה ומצוות, שאנחנו עוסקים בהם, שאנחנו מדברים בהם, עוד לפני שפתחנו, לפני שידענו שיש דבר כזה שנקרא קבלה, הם הבנות במישור אחד, אבל במישור האחד הזה יש המון המון מושגים שלא חשבנו בכלל, שבעצם מה שפשוט לנו ואנחנו, וזה מובן לנו וזה נגלה בשבילנו, בעצם יש המשך להבנה שלו, לא טרחנו לחשוב על זה, אבל מה שאנחנו מדברים, מה שאנחנו מבינים, זה בעצם עד איזה רובד מסוים, שזה נראה לנו זה נגלה, אבל בעצם מסתתר אחרי זה משהו, ואחרי זה עוד משהו ועוד משהו, ואנחנו מדברים על זה בפשטות. למשל, אני תמיד אוהב להזכיר את הדוגמה הזאת, למדנו ספר אורות בארץ ישראל, אם אתם זוכרים, הרב, אחרי שהוא אומר מה ארץ ישראל היא לא, סוף סוף מגיעים למשפט מה ארץ ישראל היא כן, ומה כן, ארץ ישראל היא, אני רוצה לבזבז את המשפט, חטיבה עצמותית שורה בקשר חיים עם האומה, הנה צדיקים יודעים בעל פה, ארץ ישראל חטיבה עצמותית, בסדר, אז יש לה תוכן עצמי, יש לה איזה אופי, יש לה, בסדר, אנחנו מובן, קשורה בקשר חיים עם האומה. מה נמצא פה? אתה רוצה לדעת מה זה ארץ ישראל? תדע לך שכשהאומה נמצאת פה בארץ ישראל, אז זה מייצר חיים. נכון, גם קודם האומה הייתה חיה. אבל ההופעה של החיים היא בעוצמות הרבה יותר גדולות כשהאומה נמצאת פה בארץ ישראל. אפשר להבין פה, אז אנשים משתחררים מכל מיני מעול, מלחץ, מרדיפות, ארץ ישראל אווירה, מכין כל מיני דברים כאלה. בסדר. אבל מה כאן הנקודה? זה ארץ חיים. זה ארץ שבה החיים מופיעים בעוצמות יותר גדולות. זה מילה שעל פי הנקלה אנחנו יכולים להבין אותה. פה בארץ חמדת אבות, התגשם נקול התקוות, פה נחיה, פה ניצור, שירים נכתבו על זה. כי התחושה הנגלית, הפשוטה, אנחנו מקבלים את זה, מבינים שפה אנחנו זוקפים את הקומה, פה אנחנו יכולים לפתח הרבה דברים שהם לא היו מפותחים מספיק, והיו מצומצמים, ופה הכל מתחיל לפרוח, וגם בתורה וגם בהבנות, זה מובן. אבל המושג הזה שהוא מובן לנו, הוא נסתר במהותו. כי יש מקום להבין הלאה, רגע, מה זה החיים האלה? למה זה ככה מופיע? מה יש כאן? מה כאן יוצר? מה עומד אחרי התופעה? אבל זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברים במושג נסתר כשאנחנו אומרים זאת ארץ חיים. אלא שהוא גלוי לנו לפי רמת ההבנה שלנו, לפי המדרגה שלנו. אם אנחנו נתפתח מבחינה רוחנית ונבין שריבונו של עולם הוא מקור החיים, והחיים הם מופיעים לא רק בחי אלא גם בצומח וגם בדומם, אלא במדרגת חיות יותר מצומצמת, אבל בעצם כל המציאות היא בעצם חיים שמופיעים בכל מיני מדרגות, 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 ואנחנו נחקור ונבין ונלמד וכל מיני, אז אנחנו יותר ויותר נחבר את מושג החיים לשורש האלוקי שלו, ומזה יכולים לצאת המון ידיעות והמון הרחבות והרבה העמקות. אבל אנחנו יכולים לדבר על זה גם אם אנחנו לא אלה עמוקים, והדיבורים האלה יכולים ליפול גם על אוזן של מי שחושב שהוא לא מאמין, והוא יזדהה עם זה. אז הנה לנו דוגמה במושג, בדרך הזאת שאנחנו רוצים להגדיר מה זאת ארץ ישראל, ואנחנו קוראים לה ארץ חיים, שיש בזה המון 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 מדרגות של הבנה. הנה לכם דוגמה למה שפתחנו, שאנחנו בלשון הנגלית שלנו בעצם נוגעים בנסתרות, והמון מושגים בעצם, נתנו רק את הדוגמה הזאת, אבל המון מושגים הם בעצם איזה רובד אחד של הרבה הרבה רובדים שיש במושגים האלה. ולכן בעצם אנחנו, ככל שאנחנו לומדים אמונה, אנחנו לומדים נסתרות באיזה רובד שמתאים למדרגה שלנו. לעומת זאת, יש איזה לשון מיוחדת שהנסתרות עוסקים בה, איזה סגנון, סגנון שונה, סגנון שונה, לא הסגנון המדובר שלנו, זה הסגנון שכתוב בספרים האלה הישנים והקדושים, שמי שעוסק בסגנון המיוחד הזה נקרא אצלנו מקובל. אבל באמת זה לא בא להפוק אותנו. על הרקע הזה מתחברים כאן יש סגנון, מה שאנחנו עוסקים בו זה הסגנון המדובר, שהוא נוגע בכל המושגים האלה, והוא נוגע בנגיעה חיה. הוא כאילו לוקח את המושגים שנאמרים בשפה אחרת, בגמטריות, באותיות, בכל מיני, והוא מפגיש אותנו עם הצד החי, איך אנחנו נפגשים עם המושג הזה. והדבר הזה לפעמים, הייתי אומר אפילו בדרך כלל, הוא עוד יותר מחובר למושג מאשר כשעוסקים בכתבים כלשונם. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שיעסוק במה שנקרא קבלה, ובאמת הוא לא מבין הרבה. הוא למד את הטקסט, הוא למד את העניינים, את היחס בין עניין זה לעניין זה, אבל בעצם הוא לא רואה כיצד העניינים האלה, התכנים האלה, הם מופיעים בחיים שלו. יש הרבה כאלה.
בפרק י, בפרק י, שזה פרק שהנושא שלו לסתרי תורה ורזה, הרב זצ"ל שם מדריך איך ללמוד פנימיות התורה. אז בפסקה ז' הוא אומר ככה: חיסרון גדול בלומדי קבלה רגילים, מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלם ממקורותיה של תורה להשכיל בעניינים האלוהיים, הם לא מפתחים את הרוחב דעת הזה שהקדוש ברוך הוא מקור הכל, ואיך להתרגל לראות אותו בעצים ובאבנים וכמובן באדם ובעם ישראל ובהיסטוריה, ואיך לראות את ריבונו של עולם ראייה חיה במציאות. הם לא משוטטים בזה, כי אם הם מלעיטים את עצמם, ככה הרב לא חוסך את מילותיו, זה מילים קשות, מלעיטים את עצמם ברמזי לימודים הכתובים בספרים. למה זה לא טוב? למה זה חיסרון גדול? שעל ידי זה אין שכלה מתרומם. אם יש לך הקדמות רוחניות, אתה כבר רגיל לראות את עם ישראל בתור נושא שם השם בעולם, והרגיעה שהיא כללית, היא מחברת את כל האומות ושמה את עם ישראל באמצע, ותורת השם היא קודש קודשים, שהיא תמצית האור ותמצית הטוב, ואתה מתרגל לעמוד מול השם בתפילה מתוך הראייה הזאת, וכך אתה מסתכל על העולם, וככה אתה בנית את הדברים. אז אחר כך כשאתה פתאום לומד איזה, לא פתאום, שאתה אחר כך הולך ללמוד איזה רמז, האות הזאת והאות הזאת, אז זה לא נשאר בתחום של רמז, כי אתה אחר כך יודע לתרגם את זה, כיצד זה מוסיף, משליך אור על כל המבנה הגדול שלמדת. אבל אם לא למדת קודם בדרך הזאת, אז אומר הרב, מה שזה עושה, על ידי זה שהם לא, אין להם את הקדמות האלה, רק לומדים את ישר לומדים את הפנימיות, על ידי זה אין שכלה מתרומם. זה לא מרומם, כי אם איזה רגש כהם מאיר בקרבם, אבל לא זאת המרגיעה, לא זה מה שצריך להרגיע אותם, לא לזה אנחנו שואפים. כי אם אחר שאדם משוטט בשכלו לדעת את השם, והוא מצרף לזה שקידה הגונה במשלי חכמים וחידותם, הנמרים בענייני הרזים וכל פתרון, אז הוא מתעלה, והעולם כולו מתעלה עמו, זוכה לעצמו, זוכה לכנס ישראל, וכל התלויים בה, שהוא הכל ממש. זה מה שרציתי להגיד, שני הלשונות האלה. הלשון הראשונה, שהיא פשטנית, לשונו של המהר"ל, וגם לשונו של הרב, בא לבנות לנו את העולם, כביכול את עולם הנגלה, על בסיסיו הפנימיים. אבל בלשון נגלית, מה זאת אומרת לשון נגלית? לשון שאתה בא, שאתה מכיר אותה מהיום יום, ומתוך הלשון שאתה מכיר, אתה פתאום נפגש עם מושגים שהם בעצם שורשם פנימיים, אבל אתה מחובר אליהם. אתה נמצא בעולם מחובר. הקודש מחובר. וזה הכוונה שהרב אומר למהר"ל, שאפו מן המקובלים מחשב, אף על פי של לשונו לשונם, וככה גם הרב. הרב באגרות אומר, אין אצלו משפט אחד שאין לו מקור בכתבי אריז"ל. הוא אומר עד כדי כך, מישהו שאל אותו על המקורות שלו, כי הוא לא קודם מקורות, אחרים כתבו על המקורות. אז כן,
לפי זה יוצא שכל הלימודים הפנימיים מהספרים העתיקים בעצם משל לדברים, לדברי האמונה שאנחנו לומדים, ללימודים האמוניים לעם ישראל.
הם לא משל, הם שורש עוד יותר עמוק, הרחבה יותר גדולה, זה דברים עוד יותר עמוקים, דברים עמוקים מאוד, מה זה עוד יותר עמוק? חלקם נמצאים בנגלה שלנו, וחלקם עוד יותר עמוקים מכל עמוק, שורשים מכל שורש. אבל מתי אתה רואה שמעמיקים ומאירים לך את מה שהיה מואר באור עוד יותר יקרות ועוד יותר יקרות? כשאתה הקדמת לזה את הלימודים האלה שפורסים לפניך את העולם בתמונה האלוקית שלו, בהבנה האלוקית שלו, כמו שאנחנו לומדים בכל הספרים. ואז הם קודש קודשים, אור יקרות, אז צריך לדעת מתי הגיע הזמן, שלא נסתנבר, יש לנו כלים, אנחנו מסוגלים, אנחנו מספיק טהורים, מספיק קדושים, שהסופוסקים כבר אצלנו מונחים, יש תנאים, בסדר. ככל שאדם יש לו יותר כלים, יכול לקלוט יותר. לא הכין את הכלים, זה לא לטובה, יכול לשבירת הכלים, זה לא דבר טוב. זה קודש קודש. אז זה אומר הרב, אתה מכין את הרקע, אחר כך אתה רואה את היקרות, את האור הגדול, אבל אתה לא מכין, אז אתה לא מקבל מזה כלום. נראה לך שאתה מקבל. כן?
מה זה שכתוב שרזים צריכים להתבלע דווקא ברזים?
איפה זה כתוב? אני חושב שזה הכוונה לזה, אולי שכשאתה עוסק בסגנונות האלה ובדרכים האלה, אז זה, אז בדרך כזאת אתה מבאר אותם, בדרכי הסגנון, כמו שלמשל אמרו החכמים מסכת חגיגה, שאין מוסרים סתרי תורה, אלא לחכם המבין מדעתו. וכשמוסרים לו, אז בראשי פרקים. מה אנחנו רואים פה? איזה גישה כזאת. קודם כל, תן את זה, אתה מדבר רק עם אחד שהוא מבין מדעתו. זאת אומרת, אתה אומר לו איזה משפט מפתח, רמז, הוא כבר ידע לתרגם את זה כמו מעיין המתגבר לכל הרחבות. וכשאתה אומר לו, תגיד לו את זה גם כן ברמז. אל תגיד לו דרשות. תודה רבה. איזה יופי. אשריכם. אני אגבור לך. הם דואגים לי, הרב ססון והרב חנניה, שאני לא אריך, והם צודקים. אני שוכח את המגבלות. אני אענה לך ונעצור כאן, אני בזאת השם עוד נלמד. אז אשרי ישראל. ישראל ערבים זה לזה, יש כאלה שאומרים מה זה ערבים זה זה. ערבות זה דבר נעים. ערבים זה נעימים אחד לשני, זה ישראל ערבים. אז הכוונה ש... שאלת מה זה שדברי תורה מתבארים רק ב... אז אני אמרתי, זאת הגמרא מסכת חגיגה, שאין, אומרים, דברי תורה אלא חכם מבין בדעתו, זאת אומרת... אני אומר לך...
הרב דיבר על ראשי פרקים.
כן, כן. אומרים לו רק ראשי פרקים, זאת אומרת, יש כאן איזה קודים שאתה צריך לדעת להרחיב אותם לבד. לא נותנים לך את כל ההרחבה. אתה צריך להיות במצב שבו אמרו לך את הקוד, ואיך הדבר, מהם ההשלכות, מהם ההרחבות, וזה סגנון הסוד, וזה צריך את הכישורים לזה, ואת היכולות של... וכאן זה הרחבה, ושאלות, והרחבות, וכן הלאה. טוב, תודה רבה לכם על ההקשבה.
תודה רבה. תודה רבה.